ね。
כן, במסכת ראש השנה מובא על מה שהובא בפסוק. למעשה זה מובא בויקרא רבה. ויקרא רבה הביא על הפסוק במשלי: שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. שלושה המה נפלאו ממני, יש כמה פירושים שם. אחד הפירושים, שלושה המה נפלאו ממני, זה פסח, מצה ומרור. וארבעה לא ידעתים, זה ארבעת המינים. נדבר קצת במעלת חג הפסח, כמה החג הזה יקר, כמה נאה, כמה יפה, כמה טוב, וכמה מבורך, ומעשה הוא מברך את כל השנה כולה. ולא בחינם, הזוהר הקדוש כתב, שמי שנזהר בחמץ, מי שנזהר בפסח, יהיה שמור כל השנה. וגם רבנו ארי הוסיף על דברי הזוהר, שמי שיזהר בחמץ כלשהו בחג הפסח, ויעשה את חג הפסח כתקנו וכהלכתו, לא ישלוט בו יצר הרע כל השנה כולה. והרשש בער את דבריו, כך לשונו, כי פסח בימי העומר מפתח הם לימי כל השנה כולה. והאמת צריך להבין, הרי יש לנו את עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים, שהתפללנו בהם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, ונכתבנו ונחתמנו בהם לחיים טובים ולשלום ושנה שלמה. מה עושה כעת פסח? רבנו ארי שואל את השאלה הזאת, והרשש העמיק בה יותר בספרו נהר שלום. רשש כתב, שם רבנו ארי, שהסוד של עשרת ימי תשובה זה עניין חיי הגוף. מה יקרה עם האדם בעולם הזה? פרנסתו, חייו, עסקיו, בריאותו, שלומו, ממונו, רכושו, זה נגזר בעשרת ימי תשובה. אבל נשמתו והרוחניות שלו והעסק שלו בתורה, ואיזה נשמה יקבל השנה הזאת, ואיזה מדרגה רוחנית יכול לעלות, זה תלוי בחג הפסח. נמצא פסח זה עולם הנשמות, ותשרה זה עולם הגופות. אז פסח יש לו מעלה גדולה מאוד מאוד, צריך האדם להיזהר בה מאוד. אז נחזור למדרש, שלושה המה נפלאו ממני, אלה פסח, מצה ומרור. וארבעה לא ידעתים, זה אותם ארבעת המינים שאנחנו לוקחים בחג הסוכות. זה לעומת זה, זה מול זה. ובמשנה במסכת פסחים, כך מובא גם באגדה, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא בהם ידי חובתו. ואלו הם פסח, מצה ומרור. מה העניין צריך להזכיר את שלושת הדברים הללו, פסח, מצה ומרור? אלא נתבונן מה הם פסח, מצה ומרור. ברבנאל כותב, פסח זה הקורבן עצמו. אנחנו היום אין לנו פסח בעוונות הרבים. אולי עד חג, עד החג ייבנה בית המקדש בעזרת השם, ויקונן על תלו, ושם נאכל מן הפסחים ומן הזבחים בעזרת השם. יש סיכוי. אז זה קורבן, ואין לנו היום קורבן, ולכן כשאומרים בהגדה פסח, אנחנו רק מסתכלים על הזרוע או על חתיכת הבשר הצלויה, לא יותר מזה. אבל מצה, יש לנו מצות. מרור, יש לנו מרור. מה זה מרור? עיקר המרור זה החסה, כך אמרה הגמרא, מצווה בחזרת. ואל תלכו אחרי העברית של השיקור הזה, שבמיד רחוב שלו יש גם שיקורים. זה לא אחריהם, חזרת זה פירושו חסה. עכשיו המשנה אומרת מצווה בחזרת, וכך הגמרא הביאה שם שיש ארבעה סוגים: חזרת, אחר כך תמחה, חרחבינה, תמחה או לשין. תמחה זה החרן, מה שנקרא החרן. אבל החזרת פירושו העלים של החסה, זה פירושו. לכן אמרה הגמרא מצווה בחזרת, ואמר עבד חס רחמנה עלן, כלומר בגלל שהקדוש ברוך הוא רחם עלינו שזה אנחנו אוכלים המרור. אבל מה זה והמצא באמצע? אלא הסביר אברבנאל משהו פלא. יש, אנחנו אומרים אחר כך בקורך, יש עוד מהלך שם, מצא הוא מרור בלא ברכה. זכר למקדש בימינו יחודש, כי הלל הזקן שהיה קורחן ואוכלן בבת אחת, וקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. וצריך ביור מה קרה פה. יש מצוות אכילת מצה, נכון, אבל הפסוק אומר על מצות ומרורים אוכלו את מת קורבן הפסח. מה הם עושים? לוקחים קורבן פסח ולוקחים מרור ולוקחים מצה ואוכלים. הלל הזקן הוא היה נוהג או בזמן בית המקדש, הלל היה בזמן בית המקדש, כמו שגמרא במסכת סוכה אומרת, מה הוא היה עושה? היה לוקח את המצה עם המרור והקורבן פסח ביחד, קורחן ואוכלן בבת אחת. מה העניין? עניין שהיה קורחן ואוכלן דווקא, וכן אנחנו עושים בהתחלה מצה כדי לטעום טעם מצה לבד, שזה מצווה בפני עצמה והיא מדאורייתא. אתם צריך לדעת שמצוות מצה בליל פסח היא מהתורה, שנאמר בערב תאכלו מצות, וזה לא קשור אם יש קורבן פסח או אין קורבן פסח. גם כשאין לנו קורבן פסח זה מצווה מדאורייתא. מרור זה דרבנן, זה לא דאורייתא. ואילו מה שקורך זה מנהג, מנהג שהלל הזקן תיקן. יש לנו פה שלוש מדרגות, לכן אנחנו עושים הדאורייתא בתחילה, ברכים המוציא ועל אכילת מצה, אחר כך הדרבנן אחריו שזה על אכילת מרור, אחר כך המנהג, אין עליו ברכה, המנהג לא מברכים, אלא אומרים מצה ומרור ולא ברכה. אבל למה הלל היה קורחן? אברבנאל כותב פירוש נפלא שהם שלושה קבוצות בעם ישראל. ידוע ציבור שתבות צדיקים בנונים ורשעים, וכולם שווים בתשובה בערב פסח, כי אנחנו כולנו מנקים את עצמנו, שורפים את החמץ, מנקים את עצמנו, מנקים את הבית. אמרו, השאלה כותב, כל הקניות שקונה מעכשיו יאמר לכבוד חג המצות, ואז שורה שכינה על אותו חפץ שהוא קונה, אפילו זה איזה כלי, אפילו איזה צלחת, אפילו איזה בגד, גרביים, כל דבר שהוא קונה יאמר לכבוד חג המצות, ושורה שכינה על זה, והמלאכים בשמיים מברכים אותו, כך לשונו, שהוא מכבד את החג, כי יש מצווה לכבד את החג וביותר את חג הפסח. החג אומר כל הניקיונות שאדם מנקה, מסדר את הארונות, מסדר את הספרים שלו, מסדר את המגירות, בודק את כליו, את בגדיו, שלא יהיה בהם חמץ, כל הניקיונות יכוון, כמו שאני מנקה את החפצים, אני מנקה את המאכלים, אני מנקה את המגירות ואת המדפים, כך הקדוש ברוך הוא יבאר וינקה אותי מיצר הרע. זה מעלה גדולה מאוד, כמה חשובה. סופר שהרב מבריסק עליו השלום פעם ראה איזה עשיר אחד גדול, ידוע את זה, הם היו נוהגים אחרי שלא ישכחו, ובשעה ששורפים את החמץ מוצאים את הכיסים של המכנסיים, מנקים אותם. עד היום שנוהגים בזה, מנהג ישראל, תורה היא. אז מנקים את הכיסים, אולי שכח ונשאר שם איזה משהו, פירור חמץ או מה, מנקה. אז עבר מבריסק על אחד, היה עשיר אחד גדול, אמר לו, הוא מנקה את זה מהפירורים של החמץ, הלוואי כמו שהוא נזהר מהפירורים של החמץ, שכך היה נזהר מפירורי הגזל והונאה והלנת שכר שכיר וחמאס ועוד כל מיני עבירות ששייכות בממון שצריך האדם להיזהר. אז כמו שאנחנו נזהרים שלא ידבק בנו משהו מהחמץ, כך צריכים להיזהר שלא ידבק בנו משהו מן העבירה, כמו שהפסוק אומר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען נשוב השם חרון אפו וירחמך וירווך כאשר נשמע לאבותיך. אז נמצא שזה נחזור לעניין, פסח זה הקורבן, קורבן זה צדיק, זה פסח, זה כולו כליל. למה? שעה שהיה מקיף את הקורבן בלב שלם היה מתכוון בשם קורבן, וגם הכהן שהיה זורק את הדם היה חושב לשם קורבן פסח ולא לשם דבר אחר, ואת הקורבן הזה היה חייב לצלות אותו בלילה ולאכול אותו כולו ולהשאיר ממנו מאומה, שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר. צריך לאכול אותו איפה? בתוך החומה של ירושלים, כמו שאנחנו אומרים במשנה, הבכור והמעשר והפסח, קדשים קלים, ונאכלים בכל העיר. תוך החומה של ירושלים, היו צריכים לאכול אותה באותה לילה, לכתחילה עד חצות, ואחר כך, בדעבד, יש לו עד עלות השחר. כל מה שאמרו חכמים, עד חצות, מצוותן עד שעלה עמוד השחר. למה אמרו עד חצות? תרחיק את האדם מן העבירה. אז היו מסיימים אותו בחצות את הפסח כדי לקיים את המצווה. אחר כך לא קיים את המצווה, אבל לפחות לא צריך לשרוף, כי אחרי עלות השחר כבר צריך לשרוף. אז אם כן היה אוכל את החמץ, היו אוכלים אותו, את הפסח באותו לילה. ואבן עזרא כותב, אין אוכלים פסח אלא בחמץ. תמהו כל התלמידים, מה אומר הרב? אוכלים את הפסח אלא בחמץ? אבל אם חמץ ראשי תיבות חצות, מנוי צלי. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ולא נאכל אלא עד חצות, ולא נאכל אלא מנויו, ולא נאכל אלא צלי. ראשי תיבות חמץ. אז אמר להם, מצב הפסח אסורה. חמץ בפסח מותר. מצה זה לשון מריבה, כמו מצה בסמך ויש מצה בצדי. מצה בפסח לריב בחג הפסח אסור, מצה בפסח אסורה. חמץ בפסח זה חצות מנויה בצלי, זה התנאים של הפסח, זה היה. אז אם כן, מצה זה רמז, הפסח רמז לצדיק, שהוא כולו שלם, בישראל יש צדיקים, לכן קורבן. מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל יש אחרי זה יש מצה. מה זה מצה? נזהר שזה לא חמץ, אבל זה מצה, הוא שמר אותה מן החימוץ. זה כמו בינוני שיש בידו עבירות, באים בידו עבירות, אבל נזהר לא לעשות עבירות אלא יעשה מצוות. זה לא חמץ, זאת אומרת הוא לא רשע. קורבן פסח זה אדרבה, הגמרא אומרת, היה ריחו נודף, הריח של הצלי. כל ירושלים היה מריח מהריח של הצלי. אז זה ריחו נודף. הצדיק, שהוא הולך ברחוב, שהוא הולך בית המדרש, יושב את הכנסת, יושב בביתו, ריחו נודף. התורה מכריזה עליו. זה היה קורבן פסח. ואילו המצה, זה לא חמץ, זה הכל. אחר כך נשאר השלישי, זה מרור. מרור, הם מררו את חייהם. אומר רבנו ארי, מרור בר מינן גמטריה מוות, רש ורש לטף, היו חייהם מרורים כמוות. מה אני עושה בליל הפסח? לוקח את המרור, אומר רבנו ארי, מטבילו בחרושת. מה זה חרושת? אומר אותיות חס אות. חס זה גם החסה שאמרנו קודם, אבל זה חס גמטריה חיים. במקום מוות, על ידי המרור, שאדם מטביל את המרור בחרושת, נגזר עליו חיים. מה זה רות? מה נכנסה פה רות? רות זה בחג השבועות. אומר רבנו ארי, מילוי שם עדנות, שאתה ממלא אותו מלא, א' ד' נוניון. אז א', יש לך שם למד פה, שזה 110. ד', יש שם למד ת', שזה 430. אחר כך נון, יש לך שם וב נון, שזה 56, יוד וב דלת, שזה 10. ספור סך הכל יוצא 606 בדיוק, גם תהיה רות. השם הדנות שהיה דין, עכשיו על ידי החרושת מתמתק ונהיה רחמים. לכן חרושת לא דווקא, כל דבר שהוא יהיה מתוק, שיהיה בו מתיקות, כדי לעשות זכר, גם זכר לתית עשו את זה. אבל יש עניין שיהיה מתוק. למה? מרור יש בו מרירות מסוימת, אבל שם אותו בתוך החרושת ומבטל את טעם המר, טעם המוות, עושה ממנו חיים. וכן מרור גמטריה בר מינן מוות, ואילו חרושת זה חיים רות. זה הסוד שלו. אז אומר לכן, אלה הם שלושה. שלושה אלה, מה הבאת לי? עולשין? הנדבה, הנדבה. כן, זה עולשין. אין תולעים? כן. אז מרמלה. יש בו. נקבים, נקבים. כן. אז בקיצור, אלה הם, מה אומר? אז אם כן נמצא שלושה אלה, אני לוקח את השלושה אלה, פסח, מצה ומרור, ועל ידי זה אתה יוצא ידי חובתך בפסח, ולכן הלל היה קורחן בבת אחת, קורחן בבת אחת, כי השמות של החג גם כן, יש לו ארבע שמות, כך כתב עליו השלום אברבנאל, ועוד, ראיתי שעוד פרשים הביאו את זה, שהחג הזה, הוא נקרא בתורה חג המצות, כך אנחנו אומרים בתפילה, את יום חג המצות הזה, אבל הוא נקרא פסח, הקדוש ברוך הוא קרא לו מצות, השם שאנחנו עשינו מצות, ולא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מכנים את החג בפסח של לשבח את הבורא אשר פסח ואמרתם זבח פסח הוא אשר פסח השם על בתי אבותינו במצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם והשתחוו. אז זה נקרא גם פסח, אז יש לו פסח ויש לו מצות. אחר כך ראינו שנקרא אביב, שמור את חודש האביב כי בו יצא במצרים, ומצאנו עוד שם שבתורה הוא נקרא זמן חירותנו, וכי בתפילה אנחנו אומרים יום חג המצות הזה זמן חירותנו. הרי ארבע שמות יש לו לחג הזה, למה ארבע? כנגד רגלי המרכבה ארבעה צדיקים שהיו, הראשון אברהם אבינו, הרב יצחק, הרב יעקב והרב דוד, כנגד אברהם אבינו עליו השלום, לכן קרא אותו חג המצות, שאברהם אבינו היה מכניס אורחים, מאכיל אותם, בשעה שבאו האורחים לבשר אותו בלידת יצחק, מתי זה היה? פסח היה. איפה ראינו? שבערב הם הגיעו לסדום, ויבואו שני המלאכים של סדום בערב, ולוט יושב בשער סדום, מה כתוב? מצות עפה ויוכלו. גמרא אומרת לא מצות, ראשי הביא את הגמרא, פסח היה. אז שאלו, ולמה אברהם אבינו כשהם היו אצלו כתוב מערי שלא שאים כמחסולת לוסי ועשי עוגות, עוגות פירושו עגול, פירוש המילה עוגה כמו עג עוגה ועמד בתוכה אצל חוני, זה דבר עגול. אבל מה העניין ששם כתוב לוסי ועשי עוגות? אלא הם היו ביודלת אצל אברהם אבינו, ובלילה הגיעו לסדום, כך כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום. אז בשלמה כשבאו אצל לוט, לוט הוא למד אצל אברהם אבינו, אתה מתחכם, אף על פי שהיה אחר כך פרש והלך נהיה בסדום, אבל הוא נשאר דתי. אז הוא היה אוכל מצות, אז הוא עפה להם מצות, מצות עפה ויוכלו. ואילו אברהם אבינו כשהיו אצלו זה ערב חג, אי אפשר לאכול מצות, אסור לאכול מצה בערב חג, וכן אסור לאכול גם חמץ. אז מה עשה? מצה עשירה, לקח קמח וירב עם מי פירות ועשה להם עוגות, לכן אמר לה לשרה לושי ועשי עוגות, כלומר זה אבל היום יום יודלת, ויודלת אסור לאכול מצה ואסור לאכול גם חמץ. אז כבר הגיע הזמן, זה היה לקראת הצהריים, היה כחום היום, כבר עברו ארבע שעות, עבר סוף זמן אכילת חמץ, לא יכול להביא להם חמץ, הביא להם עוגות, מערי שלא שאים כמחסולת, נושי ועשי עוגות. אז אם כן, נמצא מצות זה כנגד אברהם אבינו. חג הפסח זה כנגד יצחק. למה? יצחק הוא היה עלה עולה תמימה על הקורבן, הקורבן הראשון בעולם שהיה אדם שעלה קורבן, זה יצחק, זהו, יותר לא היה, זה הראשון או האחרון. עלה קורבן על גבי המזבח, עקד אותו אברהם אבינו, והיה עולה תמימה, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, לכן זה נקרא חג הפסח כנגד יצחק אבינו. הרב יעקב, יעקב כנגדו חג האביב. למה אביב? אביב, ואברבנאל תחלק את המילה לשתיים, אב יוד בית, אביב הוא האבא שלנו יעקב, הוא הביא 12 בנים, 12 שבטים, אביב. כך נשאר דוד המלך זמן חירותנו, אנחנו מחכים לו ואתה יבוא כזה שיגאל אותנו, כי כתוב ועבדי דוד נשיא עליהם. אז הגמרא אומרת שדוד המלך בעצמו הוא מלך המשיח, הוא יבוא והוא יגאל אותנו אם לא חלנו. אז זה נקרא אחרי הכיסאו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה השם מגן דוד. אז דוד זה זמן חירותנו, זה החירות שזה כנגד זה השם הרביעי של החג הזה. תראה כמה יקר הוא בעיני השם יתברך, מעלתו גדולה מאוד. וידוע שהחג הזה הוא מבטל כוח 400 איש של עשיו. וכן כתב רבי אברהם אזולאי, הביא את זה בספרו חסד אברהם, מעשה הרב חידה מביא בכמה מקומות בשמו, נכד נכדו היה הרב חידה, כותב בשמו, שכל אדם שאם חס ושלום עברו עליו 400 יום בלי תשובה ובלי מעשה טוב, שוב אין לו תקנה, מפסיד את נשמתו. אבל 400 יום רצופים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, נתן לנו פסח כל שנה ושנה. כשיש לנו את הפסח, אז יש לנו, אין 400 יום רצוף, אין יהודי שבפסח לא מתעורר באיזה משהו לעשות בתשובה, לתקן את מעשה ולעשות מעשים טובים. ואז כשהוא מתקן את מעשיו, אז הוא זוכה שבאמת נשמתו מקבל נשמה טהורה, וזה סוד הביאור חמץ. ואחר כך בלילה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל שנה ושנה יש, השם ירחם עלינו, יש יצר הרע, יש כל מיני אילוצים וחטאים ועניינים. אנחנו באים בליל פסח, נסלקים, עכשיו מנקים את החמץ במשך ה-30 יום האלה מפורים ועד פסח, ועולים כל יום מדרגה אחת, ואז מגיעים ביום י' שורפים את החמץ. זוהר אומר ששורפים את היצר הרע באותה שעה, בשריפת החמץ היצר הרע. לכן הרדבז, הרדבז זו תשובה ידועה מפורסמת, הרדבז חוקר למה חמץ כל כך חמור, מה קרה שצריך לחפש עליו בחורים בסדקים, שעליו שבעה הלכות יש על הפסח. צריך באור להגיד כאן חמירה דייקה ברשותי, דברתי עוד לא ברתי. צריך לחפש הרע בחורים בסדקים, צריך אור לאום 14 בודקים את החמץ לאור הנר, וצריך שריפה, וצריך לבדול ממנו, והוא וחייב עליו כרת. מה קרה? אומר הרדבה, אז יש הרבה איסורים שהם אותו דבר גם כן. אומר, מה תאמר? בגלל שלא בדילה אין שם מילה? יש לנו גם חלב ודם, לא בדילה אין שם מילה. כלומר, בכל בית פעם היו שוחטים כבש, היו שוחטים עז, היו שוחטים עוף, אז יש שם דם, יכול לאכול דם, אז חייב להכשיר את העוף, להכשיר את הבשר, וחלב יש בגוף של הבהמה, תורה מזהירה, כל חלב ודם לא תאכלו. עוד, יש לנו איסור בשר וחלב. מה תאמר, אסור בהנאה? חלב מותר בהנאה. בשר זה אסור בהנאה, פסח, חמץ אסור בהנאה. אומר, הנה אני אביא לך בשר וחלב. שלוש פעמים נזכר בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. אחד לאכילה, לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, ואחד לאיסור הנאה. אז בשר וחלב אסור בהנאה. למה לא אמרה תורה שאתה צריך לבדוק בבית אם היה לך בשר וחלב, לקחת נר ולהתחיל לחפש אם נשאר טפטף לך באיזשהו מקום? לא ראינו דבר כזה. וכן הוא הביא כמה וכמה דוגמאות מכמה מיני איסורים שלא ראינו. שור הנשקל אסור בהנאה, ועוד ועוד ועוד. אלא בסוף הוא אומר, וליבי אומר לי, רדבז היה גדול ישראל בדור שלפני מרן, ענק שבענקים היה גדול חכמי ישראל, שפטר ב-110 שנים. ולבי אומר לי שחמץ בפסח הוא רמז ליצר הרע, ושבע שמות יש לו. הגמרא אמרה שהקדוש ברוך הוא בוראו קרא לו רע, שם נאמר כי יצר לב האדם רע מן האורב, עד שיואל קרא לו צפוני, ואת הצפוני ירחיק מעליכם. אז כיוון שיש לו שבע שמות הוא כל כך רע וצריך להחזר אחריו בחורים הסדקים, עכשיו בימי הפסח זה הזמן לבאר אותו. זאת אומרת, מאיפה הוא בא? הוא בא מהעשיו. עשיו היו לו 400 איש עמו. עשיו יש לו 400 כוחות של סטרה אחרה. וזה 400 יום שאמרנו רצוף. לכן אומר הרב חידה שגם אם יהיה שנה מעוברת, אז יש שני עדרים, תספור, יהיה לך שמה שפע ימים, 385. שעוד 15 להגיע ל-400. אז כך שלא ייווצר מצב שחלילה וחס בן אדם יעבור עליו 400 ימים בלי תשובה. אז זה המעלה. וזה 400 איש של עשיו שנכנעים על ידם, ואיך? אחד במערה שקנה אברהם אבינו ב-400 שקל כסף, אז הכניע את הכוחות של עשיו. 400 שנה שנגזר על אבותינו להיות בארץ מצרים, וקושי השעבוד השלים המניין, אומנם ישבו שם רק 210, אבל סבלו כל כך ו-210 בשביל 400 שנה. זה 400 שנה. אחר כך יש לנו גם, נוסף על מצרים, נוסף לנו גם יש כנגד זה מתנה, 400 עולמים, עולמות אדם זוכה. אמנם כתוב שי, אבל הזוהר גורס 400, יש לו עוד 90 נוספים. והם נקראים 400 אלמין דחיסופין. ובאר רבי שמעון על זה את הפסוק, 400 שקל כסף עובר לסוחר. 400 שקל זה משקל של עולמות שכל צדיק מקבל, כסף שכולם נחשפים אליו, שכל הצדיקים מתאבים כבר לראות את העולמות האלה, עובר לסוחר. שם עובר לסוחר שמסתובב, עושה סיבוב סביב העולם ועולה למעלה, זוכה לאותם 400. איך? על ידי חג הפסח. השוב, זה עולם של הנשמות. חג של הנשמות זה המעלה שלו גדולה מאוד. עוד דבר, ידוע שמחפרים בזה על עץ הדעת. כן, יש מצוות אכילה, לא רק מצווה שלא לאכול חמץ. למעשה 17 מצוות עשה אנחנו מקיימים בליל הסדר. הם מנויים, הרמב״ם מנה אותם, 17 עשה ולא תעשה. בערב תאכילו מצות, לא תאכל חמץ, דם זבחי ועוד. אז יש לנו מצווה שלא לאכול חמץ, וגם מצווה של לאכול מצה. למה שלא לאכול חמץ? למה זה לאו בפני עצמו? מה העניין? למה זה לא בכלל המצוות עשה של אכילת מצה? אלא המצה הידוע יכולה להיות מחמשת מיני דגן, כמו שכתוב במשנה במסכת הלה. ואלו שאדם יוצא ידי חובתו בפסח, והם גם כן נעשים חמץ, והם חייבים בחלה. מה הם? ואחר כך הגמרא הביאה על כל אחד, הגמרא זה בירושלמי, אין לנו על חלה בבבלי, הגמרא שם הביאה פסוקים על כל אחד ואחד. חיטה, זה בראש הסולם העדיפויות, אחר כך יש שעורה, אחר כך יש קוסמת, אחר כך יש שיבולת שועל, שזה ממין השעורה, ויש את השיפון. אלה חמשת מיני דגן, שהם חמישה מיני חמץ. אבל החשוב שבהם, זה חיטה, זה מאכל בני אדם, ולכן עושים מצה שמורה, דרך כלל עושים חיטה. אלו חיטה יכול לקחת שעורה, יכול לקחת שיבולת שועל, יכול לקחת שיפון, יכול לקחת קוסמת, ויתחן ויעשה מזה. עוד יותר המשנה אומרת שמותר גם לעורב בזה כמה אחר, ובלבד שיהיה בו טעם דגן. כלומר במצב של חירום, של אין, לא עלינו. אבל ברוך השם לנו יש כזית, לאכול כזית מצה בלילה מחיטה, זה דבר גדול. מה יש בחיטה? אז אומר הגאון חידה שכך מובא בזוהר הקדוש, חיטה, מי שאוכל חיטה, הגמרא אומרת שכל מעין התינוק יודע לדבר עד שתואם טעם דגן. אתה רוצה שהילד יתחיל לדבר, ומה לדבר? בלשון הקודש, לא ידבר שפות זרות, דבר בלשון הקודש, ילמד תורה ויגיד פסוקים של תורה, תן לו לטעום דגן, אפילו דייסה של דגן הוא אוכל. מה יש בדגן? בדגן יש חוכמה, שם חוכמת התורה נמצאת, ובעיקר חיטה. למה חיטה? חטת ה, אומר הזוהר הקדוש, חטת זה לשון חט, אבון, אבל תבוא האות ה ותכפר, זה הקורבן, זה המזבח שמכפר. אז חט ותת, 8 ו-9, 17, תוסיף לו ה שזה 5, יהיה 22. 22 אותיות התורה, אז הוא יודע לדבר ב-22 אותיות התורה, שתואם טעם דגן, שעיקרו חיטה. אז בליל הסדר, אנחנו רוצים לכפר על החטאים שעשינו כל השנה, על ידי אכילת מצה, אדם מכפר, זה המעלה שלו. ובזוהר פרשת בלק, העריך שם, שזה, המצה נקראת ברתה דאבי, עביד רעותה. כלומר המצה זו בת מלך. למה נקראת מצה שמורה? כמו יש בת של מלך, זה נתון לך לשמור עליה. כמה אתה שומר עליה? בשבע עיניים, שמישהו לא ייגע בה, שמישהו לא יחזיק באיזה בגד מבגדיה, שלא ייפול איזה שערה משערות ראשה. נתן לך המלך לשמור עליה, אתה שומר של בת המלך. זו הנשמה הקדושה שנתן לנו בקרבנו, היא בת מלך. ואני צריך לשמור עליה מכל משמר, מיצר הרע, שלא יבוא ויחטיא אותה, ולא יבוא ויכשיל אותה, שלא יפיל אותה. וזה בת שאבא שלה זה הקדוש ברוך הוא שומר עליה ועושה את רצונה. אומר רבי שמעון בפרשת בלק, מי שאוכל מצה כמו שצריך, אז הוא הופך להיות כמו בת מלך שהקדוש ברוך הוא עושה את רצונו. מפה תראה שליל פסח זה שעת רצון גדולה, לא סתם כתב פרקי דרבי אליעזר והחזקאל הביא אותו, שזה לילה שהברכה מתקבלת וטללי שמיים יורדים וכל המעלה הגדולה הזאת. ובזוהר משפטים מביא מה שאמרנו, שחטא זה לשון חטאים, ויבוא ההס זה קדושה. ולכן אמרה התורה, בעשור לחודש הזה ויקחו להם ישראל לבית אבות אל הבית. היו בישראל, היו במצרים, אלו עובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה חטאו, חוץ משבט לוי שהם שמרו הכל, אבל שאר השבטים לא התערבו עם גויים חס ושלום, לא נשאו נשים נוכריות, לא שינו לשונם, לא שינו לבושם, לא שינו שמותם, נכון, אבל עבודה זרה עבדו. לכן המקטרג היה עומד בים ואומר, מה נשתנו אלו מאלו? מה אלו עובדי עבודה זרה? אף אלו עובדי עבודה זרה. אז היה הבעיה, היה צריך כעת לחפר, והיו עירומים ממצוות, שום מצווה לא היה להם, נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, ואמר להם, ותבלתם, קחתם אגודת אזוב, בלתם בדם אשר בסף, והגעתם על המשקוף על שתי המזוזות. ציבה אותם כך לעשות, כדי לחפר. אז זה חטא, בה שהיא הקדושה. ולכן הזוהר אומר, איזה אות הם ציירו על המשקוף? שלוש מקומות, שתי הצדדים של הפתח, שזה נקרא מזוזות, וגם במשקוף למעלה, אות ה, בדם, הם ציירו באזוב, ה למעלה, ה מימין, ה משמאל. למה? חטא, ה. נהיה חיטה, ה, נהיה 22 אותיות. ואז הכל מתחפר, אומר, עכשיו אנחנו עושים את זה, מתחפרים. לפי זה כתב הטור על אביו הראש, הראש היה גדול רבני אשכנז, גדול רבנים בגרמניה, הוא היה ממלא מקומו של מהר"ן מרוטנבורג עליו השלום. הראש רבנו אשר בן רבי יחיאל, היה קודש קודשים, גאון הגאונים, כתב את פסקים על כל הש"ס, ובנוסף כתב גם שאלות ותשובות ועוד כמה חיבורים יש ממנו. הראש היה בעצמו טוחן את החיטים לפסח. אתה לך לוקח את החיטים ותוחן אותם לפסח. שביל, למה היה בשביל הכוונה הזאת? הוא הראש היה מתעסק גם בקבלה, ידוע, בכל מקומות ראינו שהוא הרבה דברים כיוון לדברי המקובלים, וגם היה לו תשובות של רבי גאון, רבי גאון היה מקובל גדול. אז הוא היה מתכוון בחיטים הללו שהיה תוחן אותם, שביל לעורר את החיטה, זה הקף פת אותיות התורה. זה החיטה בשביל לעשות את מה שצריך לעשות. חן רבנו ארי כתב שכל מה שאדם תורח בפסח וזוכה ומזיע לכבוד פסח, עכשיו זה לא רק לעשיית המצות, אמנם עיקרות כתב רבנו ארי על עשיית המצות, כי אז הנשים היו נשים והגברים היו גברים, הנשים היו עושות את הניקיון והגברים היו עושים את המצות. אז האמת שגם כשאדם תורח בבית, בניקיון, בקניות, בכל דבר שתורח, אומר רבנו ארי, כל טיפת זהה מוחק מזיק אחד שנברא מעוונותיו. ועל ידי שמזיע, נמחלים לו כל עוונותיו. זה מזיע לכבוד פסח. אז עכשיו זה מובן, כי יש בזה עניין של החיטה, שבזה היא מחפרת. יש כאלה שהיו נזרים יותר באפיית המצות עצמם, שעושים בידיים והכל, כדי שיזיעו לעצמם, כדי שבזה יחפר לו את ה... את החטאים ואת כל מה ש... לכן כותב הרב יוסף גיגיטליה, עליו השלום, היה מרי גיגיטליה, היה מקובל גדול, מרן מביא אותו בלי סוף בבית יוסף, מזכיר את שמו, היה גדול המקובלים בדורו, אומר שיש בזה סודות עמוקים מאוד, יש בה מצה לבד, אומר המצה לבד יש בה 60 סודות עמוקים, זה המצה. לך תראה מה יש עוד בכל העניין של חג הפסח, וכמה אומר אתה מוסיף מחול על הקודש בזה, ואתה מקצץ את הסתרה אחרה, ואתה מגדיל את כוח הקדושה על ידי שאדם מכין את עצמו כתבעה לקראת החג הקדוש הזה שבו זוכה אדם לנשמה קדושה מאוד. מה אמרה תורה? ממשיך רבי יוסף גיגיטליה, בערב תאכלו מצות, אחר כתוב עד יום האחד והעשרים תאכלו מצות. והאמת הגמרא דרשה שכשאמר אח מעט אין חובה לאכול מצות, רק בליל הסדר. אבל מחרת לא יכול לאכול מצות, מאיזה סיבה שלא תהיה, לא חייב. רק מה, יש דין של סעודה. אז בשבת, גם כן, היה בשלוש סעודות בשבת, ויש דין של סעודה בחול המועד, יש פוסקים, גאון מווילנה כך כותב להלכה, שצריך אחת בלילה, אחת ביום, אבל אם לא רוצה לאכול מצות, או שלא יכול לאכול, פטור. אז למה התורה אמרה עד יום האחד העשרים? מה יום האחד העשרים? מה יש אחד העשרים? אומר רבי יוסף גיטליה, יום האחד העשרים זה כף א' לחודש ניסן, שזה יום שביעי של פסח. הרי אם תתבב תזן, יוזן יותחת, יותת, כף, כף א' זה השביעי של פסח. כף ב' זה כבר יום טוב שני של גלויות, השנה יוצא שבת, זה ישרו חג. אז זה הכף ב'. אז אם כן יוצא שביום האחד העשרים, זה עד צריך לעד, אז התורה אומרת תאכל. למה התורה מזכירה את האחד העשרים? אם אנחנו לא אוכלים מצות, לא חייבים לאכול מצות ביום הזה. אז הוא אומר שיום האחד העשרים זה כף א'. כף א' יש שם קדוש אקיה, א' כ' י' כ', שהוא גימטריה כף א'. זה מקביל להושענא רבה, מה שלמדנו בהושענא רבה. הוא אומר, וזה המפתח להנהגה, כך לשונו. המפתח להנהגה זה ביום שביעי של פסח. כפי שאדם מתנהג באותו היום, כך התנהגו איתו כל השנה כולה. לכן ידוע, כך מובא בנודע ביהודה כותב, שהיו נוהגים בשביעי של פסח למנות פרנס על הציבור, היו בוחרים תמיד את הגבאי שיהיה על הצדקה לכל השנה הבאה, בוחרים אותו בשביעי של פסח. למה פסח על התבועה, מצאו רמז, אבל לא זה. אלא מפני שזה המפתח של ההנהגה של כל השנה. וגם התשבי כותב טעם נוסף, שעדיין בכל ימי הפסח, בשישה ימים הראשונים, עדיין יש לנו בתוך הדם את החמץ. למה? גמרא מסכת שבועות אומרת, שמי שנשבע שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן. כי לא יכול לחיות יותר בלי שינה יותר משלושה ימים. אחרי שלושה ימים ימות. אבל נשבע שלא יאכל, עד שבעה ימים יכול לקיים את השבועה. שבעה ימים ומעלה יקבל מלכות שנשבע לשקר, לשווא, בחינם, נשבע לחינם. ומאכילים אותו, למה? הוא ימות. אז יוצא שעד שבעה ימים האוכל נמצא בגוף האדם, המזון נמצא בגוף האדם. אז עד מתי מותר לאכול חמץ? עד שעה רביעית, נגיד עד 8:30, או עכשיו יעשו שעון קיץ, 9:30 בבוקר. עד 9:30 בבוקר אתה אוכל, תעשה שבעה ימים מאז, יום שביעי של פסח, ו9:30 בבוקר עדיין יש את החמץ. אחרי 9:30 אין חמץ. אז ממה אתה מתחיל להיות ניזון? מהמצות שאכלת. אומרת תשבי, זה מה שרצתה התורה. עד יום האחד והעשרים, שיגיע השביעי של פסח, שעברו עליך שבעה ימים בלי חמץ, ואז אתה תאכל מהמצה, והמצה הזו, תכף נראה שהזוהר קורא לה מחלד הסבתה, היא בת מלך, אז היא המצה תבוא, ועכשיו תיזון ממנה, מזה אתה חי, נמצא שאני הפסקתי את כל המזון שלי, והקיום שלי מהחמץ, והתחלתי להתפרנס מהמצה, עד שנה הבאה. אז זה הסדר, זה הסדר הוא כזה. עכשיו, יש לנו את הזוהר, עוד מעט אני אגיע לזוהר, ואני אענה לך על השאלה ששאלת. בזוהר פרשת תצווה, דף קוף פה ב', כך כתב. כתב אלוהי מסכה לא תעשה לך, כתוב הפסוק בפרשת משפטים. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. הגמרא למדה מפה, שמי שמבזה את המועדות זה כמו עובד עבוד הזרה. לכן בכל המועד אסור לעבוד. רק מי שיש חשש שיפטרו אותו, או שיש חמישה דברים שמותר, כגון דבר העבד, או צורכי רבים, או צורכי מצווה, או פועל שאין לו מה יאכל, זה יתירו לו, או יש חשש שיאבד פרנסתו, זה, או בשינוי. אז זה יתירו, אחד מחמשת הדברים הללו יתירו. עליו הכי אסור. ונקרא, כאילו עובד עבודה זרה, מאיפה למדנו? את אלוהי מסכה לא תעשה לך, ומיד כתוב אחר כך, את חג המצות תשמור. ואת חג המצות למדו הקש, כל החגים אחד מהשני. מצות, הוא ראש של חגים, מצות פסח, שבועות וסוכות. אלה שלושה חגים. עכשיו, בזוהר מובא עוד דבר, שמי שלא נזהר בפסח מהמץ, זה נקרא עובד עבודה זרה.
צריך להיזהר לאכול את המצה. זה זוהר תצווה דף קוף בבית. ושם המשיך רבי שמעון ואמר שאכילת מצה בליל הפסח היא נקראת מחלה דאסוותה, מחלה דמהמנותה. כלומר המצה הזו היא רפואה. אז הסבירו המפרשים, הסבירו שגם רפואה בנשמה, גם רפואה פיזית, שמי שחולה יאכל מצה, יתאם מהמצה ויתרפא. מחלה דאסוותה, מחלה דמהמנותה, זה אוכל של האמונה של השכינה. השכינה אוכלת הלילה מצה, וכשאנחנו אוכלים מצה נותנים לה מזון. אז זה המעלה של המצה באותו, באותה לילה. ושם המשיך אחר כך אמר רבי רבי יוסי, אליי קורא משעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מלילה. זה פסוקים בישעיה, מסע אדומה. ככה הישעיה הנביא פותח את הנבואה שלו שם באותו פרק. מסע אדומה, אליי קורא משעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מלילה. מי זה? הקדוש ברוך הוא אומר, אליי קורא משעיר, היהודי ישראל נמצאים בגלות אדום, שעיר. קורא משעיר, שומר מה מלילה. אומר, אתה שומר, אתה הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה מלילה, מה עשית מהלילה? שומר מה מליל, מה זה לילה, מה זה ליל? חצי הלילה הראשון נקרא ליל. זה קשה, זה דין. חצי הלילה השני זה כבר ממותק, יש לו עוד ה'. תמיד שיש ה' זה מיתוק, כמו נער, נערה, פר, פרה, ועוד כאלה רבות ראינו במדרשים. אז שומר מה מלילה, שומר מה מליל, אמר שומר, מי זה הקדוש ברוך הוא עונה, אתה בוקר, הגיע הזמן הגאולה, וגם לילה, לילה עבר, אם תבעיון, בעיו, אתם רוצים, אתם מבקשים בני תפילה, תתפללו, אבל במה זה תלוי? שובו אתיו, שובו בתשובה, ואז תבואו אליי. אז אומר זה, אליי קורא משעיר, אומר זה נאמר על אותה לילה של אל פסח. שומר מה מלילה, זה ליל שימורים, כך אומר רבי שמעון, ליל שימורים. ותראה איך הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, לאן לקח את אבותינו, ואותנו הוציא מהם, הוציא אותנו למדבר, ושמר עלינו הישיבה על הנחבות, מקיפים אותנו מכל צד, ונתן לנו מן מהשמיים, ובערה של מרים נשקע אותנו מים, לא היה לנו חסר כלום, ולימד אותנו תורה, וקרבנו לפני הר סיני, ונתנו את כל זה. אומר לכן, כל שנה ושנה זה חוזר על עצמו בליל הסדר, אותו ליל שימורים, שומר במילה, שומר במילה, ומתעורר זה מחדש. והמשיך, נו, אז ראית, יש מחלוקת על זה? איזה מחלוקת? למה אתה עושה מחלוקת? אסור לעשות מחלוקת. עשה שלום. יש הרבה טיפשים, תגיד, לא אנשים. בזוהר פרשת נשוא, זוהר פרשת נשוא בקוף, סליחה, כן, קוף ממחת שמה. זוהר פרשת נשוא, זה במדבר, שם כתב, אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה המעלה של קורבנות הנשיאים שאנחנו קוראים בימים האלה, 12 יום ראשונים של ניסן, וזה עוד מקדים את פסח, וכל יום קוראים בקורבן אחד של הנשיאים, כל יום ביומו, כל נשיא בתורו, אומר, אם לא היו מקריבים הנשיאים 12 קורבנות, נא ויחיל עלמה להתקיימה מנשיאי דישמעאל, תראה ישמעאלים הארורים, ידע כבר אז רבי שמעון בר יוחאי ברוח קודשו לפני 1800 שנים, כותב, תדע, אלה הרשעים האלה החריבו את העולם. אומר, ויש, אמר לו לאברהם אבינו, לישמעאל שמעתיך, 12 נשיאים לאומותם, אתה לו 12 נשיאים, ואומר, אלה 12 כוחות של הסטרא אחרא שיש לישמעאל. באו ישראל וציווה אותם להקריב, והנשיאים מעצמם התנדבו להקריב, הקריבו הנשיאים ב-12 יום של ניסן, ואז מכניעים את ישמעאל, ואחר כך אנחנו יכולים להיכנס לפסח. נמצא שזה הקדמה לחג הנפלא הזה, שאנחנו מכניעים את ישמעאל, ואחר כך אנחנו נכנסים לתוך החג. ופרשת בלק הביא גם את מה שהזכרנו בשבוע שעבר על הפסוק, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. מה זה גם ציפור מצא בית ודרור כן לה? המשיל שם את נשמות הצדיקים לציפורים. עכשיו בעצם הימים האלה, החל משבת זו, מאלף בניסן, הצדיקים, נשמות הצדיקים שנמצאים בתוך גן עדן, יש בגן עדן תחתון, יש בעולם העשייה, יש בעולם היצירה, יש בעולם הבריאה, כל אחד לפי מדרגתו. אז הם מעלה אותם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, כל ימי ניסן, על גבי שלוש חומות של גן עדן. והם מצפצפים בקולם כציפורים. עליהם נאמר הפסוק, גם ציפור מצבית ודרור כן נע. ודרור מוציא אותם לדרור, דרור חופש. והם עומדים שם על החומות ומסתכלים על עולם האצילות. זה כזה דבר מרתק, איזה אורות עצומים שהם לא ראו ממהם. אז מה תגיד, שלא שעברה ראו? זה לא אותו אור. אומר רבי שמעון, כל שנייה מתחלף האור, זה מרתק. שמה זה, אין דבר שרגע אחת עומד, אין אורות שעומדות, הכל כל הזמן זז בתנועה, כמו שהכוכבים בשמיים. למה עשה הקדוש ברוך הוא כך? אין רגע שמהלך הכוכבים הוא אותו דבר, לא חזר על עצמו מששת ימי בראשית עד הרגע הזה. השמש הירח שלהם את המסלולים שלהם, אבל את כל שאר כוכבי הלכת ושאר כל מערכת הכוכבים והגלקסיות שיש, הם כל רגע משתנים ומתהווים, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים כדי עולם חסדו. אז כך, למה זה עשה הקדוש ברוך הוא כך, שמכאן נדע מה יש למעלה, שגם ברקיע משתנים האורות כל שנייה, ולכן אדם צריך לדעת שרגע אחת מהחיים שהוא הפסיד, זה לא יחזור, כי כל רגע ורגע מהחיים זה נצחי, זה נצח. אין כזה, אין העתקה כזאת, זה לא יחזור על עצמו אף פעם. לכן צריך להיזהר, לנצל את החיים בעבודת השם, במצוות, במעשים טובים, כל מה שאפשר, כמה שיותר, כמה שעוד, כמה שעוד. אז מה הם עושים שם אותם הנשמות? הם עומדים על גבי השלוש חומות, ומתפללים עלינו ועל כל ישראל. שואל רבי שמעון, מה קרה, למה עכשיו בניסן, מה יש בניסן? אז עולם הנשמות, בסדר, אבל למה הם פלים עלינו? מה אומר? בגלל שאנחנו עסוקים במצוות, שאין יהודי שבימים האלה של ניסן שלא קונה איזה משהו, מנקה פה משהו, מסדר איזה דבר, עושה איזה הכנה לחג, מתעסק באיזה דבר של מצווה. כיוון שכולנו מתעסקים במצוות, אז אנחנו ראויים לברכה וראויים לבקשה, ולכן המתים מתפללים עלינו, וזה כל יום חוזר על עצמו. לכן הרבי חיים פלאצ'י כתב שכל בוקר אחרי קורבנות הנשיאים, פרשת הנשיאים, ייתן צדקה איזה פרוטה היו נשמת המתים, כדי להחזיק להם טובה, כמו שמתפללים עלינו. אז יש, כמו שעושים אחרי ברכת האילנות, כשעשה היום, אז מיד אחרי ברכת האילנות נתן פרוטה לצדקה, ואחר כך כל יום בקורבנות הנשיאים נותן כל יום משהו פרוטה לצדקה, ובשביל זה, כדי שהתפילה שלהם תחול ותשרה עלינו, ובזה הכל הולך כמו שצריך. כן, מחר יכול לקרוא כל קורבנות הנשיאים, יש לזה השלמה כל ה-12 יום, אין בעיה. רק את הפסוקים של התורה, לא צריך את כל השאר. לא יהי רצון ולא שום דבר. מדוע? מפני שהיהי רצון הזה יש חשש רציני, ולא יותר מחשש, סימנים שזה אותה תנועה של משיח השקר, תנועת השבטאים, הם חיברו את התפילות הללו. לכן החכמים היו מדלגים על זה, היו קוראים רק את הקריאה של אותו יום, ויש תפילה של אלוהי נשמות שמודפסת בסידורים, אומרים אותה אחר כך, שמה שהזכרנו, ריבון של עולם, קבל כל רוחות הצדיקים העומדים על גבי שלוש חומות של גנן, מצפצפים בקולם כציפורים ומעתירים עלינו ואת ישראל. כמו שנאמר, גם ציפור מצא בית ודרור כן נא, אנא השם ענה עתירתם, תפילתם קבל ברחמים. וכן זה הדרך. כן, לשם ייחוד יש שם, וכי זה תיקן אותו רבי יוסף חיים. לא, יש מזמורים, מזמור לדוד אבו לשם בני אלים, עלו יעלו את השם מן השמיים, אחר כך שיר המעלות יש שם לשם ייחוד, ואחרי זה יש בקשה, כל מיני נבואות ישעיה, מה שביקש, נטעו גנים ואכילו את פריהם, וניגש חורש בקוצר, מושך ענבים בדורי חזרע, והטיפו הערים עסיס, כל הפסוקים האלה בישעיה, מבקשים מתי הם יתקיימו, כבר שיתקיימו, הגיע הזמן, תפשין עין ב', די, צריך להתקיים, כבר כל זה יתקיים בעזרת השם. מה עצי סרק? אולי הוא עשה איזה מופת שעצי הסרק הוציאו פירות, הוא התכוון מה שהגמרא בכתובות אומרת, שבארץ ישראל עתידים אל הנס רק להוציא פירות. אבל המשיח עוד לא בא, תגיד לו שהמשיח עדיין לא הגיע. ילך מה? עצים אמיתיים. יפה.
או שישמע ממישהו אחר שיוציא אותו ידי חובה. כן,
יפה, שר כוח.
אז במסכת ראש השנה כך התחילה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן. אחר כך בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, ובחג, חג זה סוכות, נידונים על המים. זאת אומרת, בפסח דנים כמה תבואה תוציא השנה. מה הרמז? מה הרעיון? אז ראיתי ביור נפלא, רב חידה מביא את זה בשם הראשונים, מביא כך, שזה כנגד ארבע אמהות, לכן ארבע פרקים העולם נידון. כל אמא מהאמהות שלנו, היא מגנה עלינו באחד מהחגים לבקש על איזה בקשה. הראשון בפסח על התבואה זה שרה אמנו. היא היה בעלה, היה אברהם אבינו מכניס אורחים, והיא הייתה מקבלת אותה. מי הייתה מכינה את כל האוכל? שרה. והוא נותן, אומר לה מהרי שלא שיעים קמח סולת, לא שבעה סיעוגות, ולבקר רץ אברהם. אז היא שרה אמנו הייתה יושבת, מקבלת פקודות, היא יושבת באוהל שלה, וכל פעם שמגיעים אורחים, אברהם אבינו מיד נותן לה פקודה מה להכין וכמה להכין, מיד היא הייתה עושה. אז זה בחינת אורחים, זה על התבועה, זה תבועה. אחר כך תבוא אחריה רבקה אמנו. רבקה אמנו, מה בא אחר כך במשנה? בעצרת על פירות האילן. מה יש בפירות האילן? רבקה הביאה שני בנים, אחד עשיו ואחד יעקב. עשיו זה היה לא טוב, עץ הדעת טוב ורע, הוא היה מקולקל. זה בחינת עץ הדעת, הרע שבעץ הדעת. אבל יעקב אבינו היה עץ החיים. לכן הוא אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. אז זה היה עשיו, והיה ליעקב. אז רבקה אמנו זכתה, שהיא בעצרת על פירות האילן, יוציא פירות יפים. מזה יעקב אבינו הביא אותו לעולם, הוא היה העץ, הוא נקרא עץ החיים, הוא האילן שממנו יצאו 12 שבטים. זה פירות האילן, אז זה בזכותה אנחנו בעצרת נדונים על פירות האילן לטובה. אחר כך יש ראש השנה, שכל באי העולם נדונים לפניו כבני מירון, זה חיים או לא חיים. מי זה? זו רחל אמנו. רחל, מה יש עם רחל? רחל אמנו עליה שלום, היא זכתה שהיא הצילה את ישראל מן הדין. איפה ראינו? במדרש רבה פרשת ויצא, שם מובא שחרב את המקדש. אז באו האבות לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אחד מהם טען טענות. אברהם אבינו אמר, תזכור שהייתי בן 100, נולדתי בן, ואחר כך ביקשת ממני שהיה בן 37 להקריב אותו, לא הרהרתי אחרי מידותיך, עברתי 10 ניסיונות ועמדתי בכולם, למה ככה עשית לבנים שלי? ואמר לא הקדוש ברוך הוא, שהם חטאו. חטאו. אחר כך יצחק סיפר את הסיפור שלו, שפשט את צברו לעקד. יעקב אבינו אמר, זכור שהייתי בבית לבן, הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. וכולם, האבות דיברו, דיברו, ושבחו אמר להם, ישראל חטאו, עשו עבודה זרה. מה כתוב? אחר כך באותה שעה קפצה רחל. קפצה בלי, כאילו בלי רשות. ואמרה לקדוש ברוך הוא, תזכור שבעלי יעקב עבד 7 שנים בשבילי. תרח בשביל להשיג אותי, וכמה צער היה לו, ואבי רימה אותו, ובאותה לילה במקום להכניס אותי לחופה הכניסו את לאה, ואני לא גיליתי ולא הוצאתי אותה לחרפה, ולא עוד אלא שהוא היה שואל את לאה ואני הייתי משיבה במקומה. הוא נתן לסימנים, ומה אני שאני בשר ודם? ואומרת לו רחל, לא קינאתי לצרה שלי, ואתה מפני מה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש? ככה אמרה לקדוש ברוך הוא. ואותה שעה אמר לה הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם, שנאמר כה אמר השם כל ברמה נשמע וכולי, מה כתוב אחר כך, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. יש תקווה ושבו בנים לגבולם גם. אז אם כן, ושבו מארץ אויב, ושבו בנים לגבולם וגם ושבו מארץ אויב, על אלה שהם 10 השבטים ומרץ אויב, ואילו אנחנו שני השבטים יהודה ובנימין זה שבו בנים מגבולם. אז אם כן, בזכות רחל יש לנו חיים, לכן זה ראש השנה. מי מציל אותנו בראש השנה? רחל אמנו. אחר כך נשאר לנו
החג האחרון זה חג שנדונים על המים, זה סוכות, ואז לאה מצילה מים. מה קשור לאה עם זה? אלא ישרה, אנחנו אומרים את המזמור בסוכות, כאייל תערוג על אפי כמים, אייל זה ישמה כמו לאה. כן. כאייל תערוג על אפי כמים, כנפשי תערוג אליך אלוהים. אז זו לאה אימנו, שהיא מצילה אותנו, בזכותה יש לנו שמה מים. יוצא שאלה הם זה. החובות הלבבות כותב, שהסוד והסגולה של פסח והמצה, שזה אמונה. מצה זה לחם האמונה. למה זה נקרא לחם האמונה? אומר החובות הלבבות, רבנו בהיה, עליו השלום. הוא אומר, מפני שבחמץ, מה זה חמץ? אתה עושה עיסה, אז נגיד עשית 100 גרם של עיסה, שזה גודל של נגיד לחמניה, אז כזה קטן, אתה בא בבוקר, זה תופח, נהיה כמו קילו. זה הכל אוויר, זה כמו שאומרים רמאות, בחמץ יש רמאות. נכנס שם אוויר. ואת זה הקדוש ברוך הוא שונא. אחרי אמר, קראנו בשבת, ככל שאור וכל דבש, לא תקטיר ממנו איש של השם. אבל מצה זה נטו, זה לא מחמיץ, אין שם טיפה אוויר. ואין שם שום דבר, אם חס ושלום זה החמיץ, תרף, אסור לאכול את זה. עובר על זה בקראת, אם אוכל כזית השם אצלנו. אז זה המצה. מצה זה אמונה. אומר, ועל ידי אכילת מצה והאמונה, תבוא הפרנסה לאדם. יוצא פרנסה תלויה באמונה. זה כמו שרבנו בהיה השני, זה רבנו בהיה בן פקודה, הוא כתב חובת הלבבות. רבנו בהיה ורבי אשר כתב קד הקמח, והוא כתב פירושו על התורה. פירושו על התורה במשלח, הוא חי 50 שנה אחרי הראשון. כותב שם שאמירת פרשת המן סוגלת לפרנסה. ולמה? הוא כתב את הטעם. טעם הגיוני, רציונל. הוא אומר פשוט, אתה על ידי שקורא את פרשת המן, אתה מתעורר וחושב, אומר ריבונו של עולם, 40 שנה במדבר, ארץ יה וצד מוות, נחש שרף וגם עקרב, איך התקיימו שמה? נעלך לא בלטה, רגלך לא בצקע, את כל הניסים והנפלאות, ואיך הקדוש ברוך הוא הוציא להם, הוריד להם לחם מהשמיים, במים מצור החלמיש, אז האדם מתעורר בתשובה על ידי זה, והאמונה מתגברת, ועל ידי האמונה הוא זוכה שבאמת יהיה לו פרנסה. אז פרנסה זה תלוי באמונה שהאדם מאמין. אם הוא מאמין, אז הוא מקבל פרנסה. ברוך הבא הרב. אז זה מה שהוא אומר, שזה הפרנסה, זה תלויה באמונה, ולכן המצא זה לחם האמונה, שזה המצא. עכשיו, רגע אחת עם השאלות, יש ערב שאלות ותשובות. דורשים ושואלים בהלכות החג, אז אם כן נמצא שזה האמונה, שזה על ידי זה הוא זוכה, וגם הוא אומר שאכן המצא עושים אותה עגולה. להאמין באל אחד, כי לעגול אין פינות, אין זוויות. כשיש זוויות זה מראה שיש לאדם בעיה לכאן, לכאן, אבל כשהכל עגול זה אל אחד, הוא מאמין באל אחד שהוא הקדוש ברוך הוא שומר והוא הנותן והוא המפרנס. הכך יבוש ואיש של פסח, ששם היה קריאת ים סוף, וזה מחזק את האמונה עוד יותר, זה נס גלוי. ולא רק נס גלוי, זה היה בכל העולם. הגמרא אומרת שכל ממות שבעולם נקראו, עד שכל האומות, לכן אמר שמעו עמי ורגזון, חיל החזו שולי פלשת, אז נבנו אלופי אדום, אלה מואב יחזי מורד, נמוגו קולוש וכנען. וכמו זה הוא אומר, יהיה פי 50 בגאולה הזאת. אז זה יהיה עוד יותר, ופלא פלאים כמה המעלה הזו היא גדולה. ולכן אומר הרמב״ם עליו השלום, הרמב״ם מוסיף עוד דבר נפלא מאוד, שהחג הזה הוא בכוונה 7 ימים. למה לא גזרה תורה רק יום אחד? לכאורה, הרי כל מצוות מצה זה לילה ראשונה. אז מספיק שהיה, הייתה התורה אומרת, לאכול מצות בלילה הראשונה, וזהו, אחרי זה מחרת, נעשה חול. למה צריך 7 ימים? אומר הרמב״ם, כי יום אחד לבד לא היינו מרגישים את הקדושה של פסח. זה היה אף, כמו שזה מגיע, זה היה הולך. והקדוש ברוך הוא רצה להטעים אותנו את הטעם של האמונה, את הטעם של הקדושה, את הטעם של החג הזה, ולכן ציווה אותנו, וכך לשונו, בהתמיד אכילתו. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יש מצווה לאכול מצה גם בשאר הימים, מכאן למדו. כאן הגאון כתב שיש מצווה כל לילה ליטול ידיים לאכול לפחות כזית, גם ביום, אחד ביום, אחד בלילה. כי על ידי התמדת אכילתו של המצה, אז הוא אומר, האדם מגיע לכלל האמונה, לכלל ההרגשה של הקדושה של החג הזה. כמה החג הזה קדוש, כמה יש בו עניינים נפלאים מאוד. ויש, או אני אסיים בעוד משפט אחד, שרבי שמעון שם שואל אותו, זה בזוהר תצווה, בנו, רבי אלעזר, אומר לאבא שלו, אבא, יש סתירה פה. צד אחד, אנחנו אומרים שהלחם הוא צריך להיזהר בקדושתו, הרי אסור להשליך לחם, אסור לזרוק אותו. בהלכה מובן, נפל לחם, נשקים אותו, שנאמר, נשקו בר. בר זה בר, ולחם הוא מזון. למה אנחנו לוקחים את זה בערב פסח ושורפים? אז אתה אמרת לי שזה יצר הרע. אם זה יצר הרע, אז למה כל השנה אנחנו אוכלים אותו? ממה נפשך? למה בפסח זה אסור? ובחול, בשאר ימות השנה זה מותר. מה העניין? אמר לו, אני אגיד לך. מסל לבן אחד שהיה חולה, ולא מצאו תרופה למכתו. ואביו היה מלך גדול, וזה בנו יחידו. בנו של המלך חולה. והביא לו את כל הרופאים שבעולם, הביא אותם כדי שיתפלו בבן הזה, ולא מצאו רפואה. עד שהגיע רופא אחד גדול, ואמר, אני יודע מה המחלה שלו. הוא אוכל מאכלים רעים. שבעה ימים לא יאכל מכל מיני מאכלים, רק תרופה שאני נותן לו. ונתן לו איזו תרופה מסוימת, הרופא הזה, והיה משגיח עליו שבעה ימים, שבעה לילות, שלא יכניס לפיו שום דבר אחר. כל אותם השבעה ימים, אכל והתרפא מאותה רפואה, אז הוא מכוון למצה, התרפא. אמר הרופא אחרי שבעה ימים, מכאן ואילך יאכל כל מה שהוא רוצה ולא יזיק לו. אמר כך גם אנחנו. אותם שבעה ימים של פסח, זה ימי הרפואה שלנו, תחילת הקיץ, מתחיל האביב. אמרה התורה, תיזהר אל תאכל כל מחמצת או תאכילו, בכל מושבותיכן תאכילו מצות. ואז אוכל מצה שזה להם האמונה, הרי זה יכול לאכול. השם יזכה אותנו שחג הפסח הזה יבוא עלינו בדיצה ובצהלה, בקדושה ובטהרה, ויזהר מחמץ לכל שהוא בחיי הרב, לאורך ימים ושנות חיים תזכו לשנים רבות.